כל חי אונליין 93fm.co.il עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. אני רוצה לומר לכם, אני האמת היא במתח לקראת השידור הזה, ואתם בטח הרגשתם מהפרומואים. הסיבה לזה זה הסיפור שאני הולך לספר לכם, סיפור שהתוודעתי אליו רק ביום שלישי בשבוע שעבר, יום לאחר התוכנית. האמת היא שלא היה אמור להיות פה, לא הייתה אמורה להיות תוכנית. אני זה שביקשתי את התוכנית בשביל הסיפור שאני הולך לספר לכם. וכדי שלא נמתח אתכם יותר מדי, בואו נתחיל בסיפור. אני פונה אליך בעקבות סיפור שפרסמת לאחרונה על הורים שהביאו זוג תאומים לבית חולים כשהם סובלים משברים, וכתוצאה מכך הם נעצרו. ילדיהם נלקחו מהם למשך שנה, ורק לאחרונה נודע כי הילדים סבלו מתסמונת נדירה של עצמות רכות שנשברות מחיבוק נורמלי או תזוזה לא נכונה. הסיפור שלך, כמו רוב סיפוריך, נגמר ב-happy end. ההורים שוחררו, הילדים הוחזרו אליהם, וכעת הם יחיו באושר ובאושר עד 120 שנה. אז זהו, שלא. אני לא רוצה להרוס לך את החגיגה, אבל הסיפור של ההורים האלה רק מתחיל עכשיו. איך אני יודע? לאחר שתשמע את הסיפור שלי, אתה בטח תבין. לפני 15 שנה נולד לנו בן, קראנו לו מיכאל. היינו הורים צעירים וטריים בשנות ה-20 המוקדמות של חיינו. הלידה הזו מילאה אותנו באושר, כמו אצל כל הורים. כחודש לאחר הלידה הוא החל לבכות בלי הפסקה, ממש כמו הסיפור שלך. התייעצנו, אמרו לנו שאולי הוא לא אוכל מספיק, שאולי יש לו כאבי בטן, שאולי אנחנו לא מספיקים מחזיקים אותו בידיים, ואולי אנחנו יותר מדי מחזיקים אותו בידיים. כשהבכי הזה הפך מבכי מתמשך וללא הפסקה, לקחנו אותו לרופאים ולאחר מכן פשוט לחדר מיון. הצילום הראה כי לתינוק יש מספר שברים בכל חלקי גופו. בעודו מטופל יצא אחד הרופאים חמור סבר ואמר כי נצטרך לדבר עם עובדת סוציאלית. הסכמנו, אפילו לא ידענו מה זה. הגיעה אישה חמורת סבר עוד יותר מהרופא והחלה לשאול כל מיני שאלות. היא לא שאלה אפילו שאלה אחת על התינוק. היא שאלה עלינו. היא לא הייתה רכה ומפתית, שאלותיה היו קשוחות ופוגעניות. מהר הבנו שהיא לא שואלת, אלא מאשימה, וכי היא לא מצפה לקבל תשובות, כי יש להם אותם כבר. בסיום התישול היא מודיעה לנו כי בפעם הבאה היא תיאלץ להזמין את המשטרה. אשתי התחלה לבכות, והאמת היא שגם אני פחדתי. הבנו שחושדים בנו שאנו מקים את התינוק, לא פחות מכך. חזרנו הביתה, אך הבכי לא הפסיק. הוא רק גבר וגבר. ולאחר שבוע החלטנו שוב ללכת לבית חולים. הסתכלנו זה על זו, ידענו מה משמעות הדבר. אשתי זו שאמרה שיזמינו משטרה. אנחנו חייבים לטפל במיכאל. הגענו לבית חולים, שוב בדיקות שהובילו למציאת שברים חדשים. הפעם לא זכינו לשוחח איתם העובדת הסוציאלית. הפעם הם הזמינו ישר שוטר. הוא ביקש מאיתנו להיכנס לחדר ושם החל לשאול שאלות. אני עניתי לו כולי מפוחד. ואז אשתי החלה לברר בבכי ולומר לו, אדוני השוטר, אין לך מה לשאול, אני רוצה שתאמין לנו שמעולם לא יקנו את הילן וגם לא טלטלנו אותו. אנחנו אוהבים אותו יותר ממה שאתה מדמיין, ואנחנו הורים טובים ומסורים שלא ישנים לילות. אני מבינה שאתה רוצה את תפקידך, אבל תיקח אותי מצידי לפוליגרף, תאמין לנו, לא יקנו את הילד. השוטר סגר את פנקסו ואז אמר, אני מאמין לכם. תגידו לי, ביררתם אולי יש לו בעיה של עצמות שבירות? אמרנו לו, אנחנו לא צריכים לבדוק, בטוח יש לו עצמות שבירות, כי אנחנו יודעים היטב שאנחנו לא שברנו אותם. השוטר אמר, יש לכם מזל שכבר נתקלתי במקרה כזה, בפעם הראשונה, באמת עשינו להורים בעיות, אבל אחר כך התברר שהילד סובל מתסמונת נדירה. אל דאגה, אני אדע את הצוות לאפשרות הזו, ואם אכן התברר שהילד סובל מזה, אתם לא תיענשו. הוא יצא מהחדר, דיבר עם מי שדיבר. נשנחנו לבדיקות מקיפות שלקחו זמן רב, ולאט לאט החלה להתברר האמת המרה. הילד שלנו סובל מתסמונת נדירה. לא העצמות הרכות, אלא תסמונת שכמותה יש רק אחת בעולם. והיא חמורה יותר מזו שסבלו ממנה זוג התאומים עליהם סיפרת. תסמונת רקמת עצם פגומה. רוב האנשים חושבים שעצמות הן משהו שאינו יכול לסכן חיים. לבן אדם נשבר יד או רגל ואפילו צלעות, הוא יחלים, לא יקל לו כלום. אנשים לא יודעים שאם עצמות לא תקינות, שום דבר אינו מתפקד. לא ידיים, לא הרגליים, לא הפנים, לא האף ואפילו לא המאיים, השמיעה והדיבור, והחשוב מכל, הנשימה. אני לא אלאה את מאזיניך בתיאורים, אך העצמות הן שיוצרות את מבנה הלוע שיאפשר נשימה. העצמות הן שנותנות אפשרות לריאות ולשרעפת להתנפח או להתכווץ. העצמות שמגינות על עמוד השדרה שמעביר את הפקודות מהמוח לכל הגוף. והעצמות זהירות הן אחראיות על תעלת השמיעה. כשיש לך בעיה עם כל העצמות בגוף, עם הרקמה שלהם, יש לך בעיה עם כל תפקודי הגוף, כולל הדבר החיוני ביותר, הנשימה. בשלב זה פנו אלינו הרופאים באמירה ברורה מאוד. הילד הזה לא יכול לגדול בבית, הוא חייב בית חולים צמוד. וגם שם תוחלת החיים שלו קצרה ביותר. אנחנו מציעים לכם להשאיר אותו כאן ולהמשיך בחייכם. אתה מבין? בתחילה אם הוא עלינו להוציא בחשד שאנחנו פוגעים, להוציא אותו מאיתנו, בחשד שאנחנו פוגעים בו. כעת מבקשים מאיתנו להוציא אותו כדי שלא נצטרך להשתבד אליו. אבל אנחנו אפילו לא חשבנו בכיוון הזה. ידענו שהילד הזה הוא שלנו, ואנחנו הולכים להיאבק על בריאותו ועל תפקודו, לא משנה כמה כוחות זה ייקח מאיתנו. בגיל 4 חודשים עבר מיכאל את הניתוח הראשון שלו, היה זה ניתוח בדרכי העיכול. מכאן ואילך מזה 15 שנה, חיינו נעים בין בתי חולים לבין הבית, בין הארץ לבין חול. שברנו את כל תחזיות הרופאים שלא נתנו לו לחיות יותר מגיל 4. רוב הניתוחים מתבצעים בבוסטון, חיינו גם במדינות אחרות. מדובר בניתוחים שמטרתם לאפשר למיכאל שלנו לנשום, לאכול, לדבר, לשמוע וללכת. בגיל 4 למשל עבר מיכאל ניתוח שבמהלכו שברו לו במתכוון את הלסת והוציאו לו את בסיס הלשון כדי לאפשר מעבר אוויר. בגיל 5 ניתוח שמטרתו להזיז עצמות שבורות שאימו על עמוד השדרה. וכך עוד ועוד ניתוחים כאשר מיכאל שלנו מתנייד עם הניחון והולך לגן כמו כל ילד. על זה לא ויתרנו מעולם. עליך להבין מה זה לגדל ילד שכל נפילה שלו מרסקת לו כמה עצמות, שחיבוק חזק שובר לו את הצלעות, שתנועה לא נכונה עם הראש שוברת חוליות. זהו מאבק בלתי אפשרי, אבל אנחנו הפכנו את הבלתי אפשרי לאפשרי. כשהגיע לגיל בית הספר היה ברור לכולם שאנחנו שולחים אותו לעלה, אבל לנו לא היה ברור שום דבר. הפעלנו חצי עולם, הצלחנו להכניס אותו כך נשימה לתלמוד תורה רגיל, אפילו מהפורסמים והטובים בעיר בה אנחנו מתגוררים. הוא החל כיתה א', ואז נחתה עלינו עוד מכה. עצמות הירחיים שלו פשוט התנתקו מהאגן. הוא החל ללכת כמו ברווז. זה היה בלתי אפשרי. נסה לתאר שהרגליים לא ממש מחוברות לשלד, אלא מטיילות חופשי, כשרק הבשר והשרירים מחזיקים אותם. נסענו איתו לבוסטון, בדק אותו אחד הרופאים המומחים והודיע לנו כי הוא יכול לעשות ניתוח להחזיר את הרגליים, אבל בגלל שהרקמות הפגומות, הם יצאו שוב בתוך רבע שעה מהמקום, כך שאין טעם שיסבול מניתוח. במילים הללו, הוא שלח אותו לצמיתות, לכיסא גלגלים. שלא תבין שאנחנו כועסים, זו לא הייתה אשמתו, הוא מנע ממנו סבל מיותר, אבל האשמעות הייתה נוראה. רחשנו למיכאל כיסא מתנייד, וכל התלמוד תורה הכין עצמו לקבל ילד על כיסא גלגלים. אני חייב כמה מילים על מנהלי החיידר וחבריו לכיתה. הם לא חסכו שום מעמד כדי לגרום למיכאל להרגיש כמו כולם. מאוד מכסות את עיניי כשאני נזכר איך הילדים היו משנים את משחקיהם כדי להתאימם לילד עם כיסא גלגלים. וככל שעברו השנים הם נקשרו אליו וניתן לומר שנתנו לו מעמד על. לא יאומן כי יסופר. השנים חלפו ואיתם אין ספור ניתוחים שאותם כינינו ביקור רבעוני במוסך. מדי פעם היינו נוסעים לבוסטון או לאיווה או לכל מקום שיכול היה לסייע לו, כדי לעשות איזה תיקון שישפר אותו, להזיז ראש, לנשום, להקל על הלב, השמיעה. מיכאל יודע להעריך לנו את זה. הוא תמיד אומר, אין משהו שאבא ואמא לא יעשו בשבילי. אתם הגיבורים שלי. הוא גם יודע להעריך את אחיו ואחיותיו שנולדו עם השנים, שוויתרו למענו, ובעיקר הקריבו את היעדרות הוריהם אחת לרבע שנה, לכמה שבועות, עד לחודשים תמימים. מיכאל גדל וגדל ומגיע לכיתה ח', מצליח להתקבל לאחת הישיבות הקטנות הטובות בארץ, אך במהלך שנה זו הוא מתבגר וגדל במהירות. גופו משתנה והתוצאות בהתאם. העצמות אינם יכולות עוד להחזיק, הן קורסות ונשברות, מה שמוביל לקשיים נשמתיים, לבעיה בשמיעה, בדיבור, ככל שהופך מילד לנער, כך מתפצפצות עצמותיו, ובתהליך איטי ומכאיב, מיכאל מפסיק לשמוע באוזן אחת, מתקשה מאוד בשנייה. עצמות ידיו נשברות, הוא כבר לא יכול לכתוב, אפילו לא יגרד את פניו. עצמות הלסת קורסות וכל שירתו שנשמע בכל הרחוב, נדם עת 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 שנמו. ואנחנו מביטים בו חסרי אונים, לא יודעים מה לעשות. הילד השמח שהתנונע בשבות בכיסא הגלגלים החשמלי, שרכשנו לו $50,000, מחירה של מכונית יקרה, אינו יכול להפעילה עוד, והוא נזקק למטפל זר. פיו שהתגלגל אף יותר מכיסא הגלגלים בקושי זז, ומטרי קולו אינם מצליחים להשמיע קול. אל תשאל אותי איזה עצמות זה. אנחנו רוכשים לו מגבר עם מיקרופון צמוד, וכעת ניתן לשמוע אותו רק באמצעות אוזנייה. ולאחרונה קרה עוד משהו. עצמות הצוואר שתפקידם לשמור על עמוד השדרה קרסו, וכעת הם מאיימות על עמוד השדרה. בעצם כבר לא מאיימות. מיכאל כבר לא מסוגל להזיז אף עבר מעברי גופו. גם לא את ראשו, הוא עובר תהליך הידרדרות מהיר. הוא מובל בכיסא הגלגלים אל הישיבה שלצידו האחד יושב עובד זר ולצידו האחר אברך שמסייע לו להבין וללמוד. את שיעוריו הוא כותב על ידי מחשב שמחובר לעיניו. אתה מבין מה קרה לילד השמח שלנו? הילד שכל כך הרבה השקענו בו? כל ההשקעה קורסת לנו, יחד עם עצמותיו המיוסרות. לפני כחודש נפגשנו בחול עם הנוירוכירורג מספר אחד בעולם, פרופסור מייקל סקוט, המומחה לשילוב בין המוח וחוט השדרה. הוא בדק את מיכאל היטב ואז ישב איתנו, הוא פתח במילים הללו. יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. הבשורה הרעה היא שהילד שלכם לא יצליח להמשיך לשרוד בצורה הזאת. העצמות תוקפות אותו שוב ושוב, ובסופו של דבר הוא לא יוכל לשרוד. ומה הבשורה הטובה? שאלנו קצרי נשימה. פרופסור סקוט סרטט בפנינו תוכנית מהפכנית חדשנית שתשקם את כל מבנה השלד של מיכאל באמצעים חילופיים, בעצם הקמת קונסטרוקציה שתחבר את עצמותיו עם פלטינות חכמות הפועלות דרך הישנים המחוברים למוח, תאפשר את מעברי הנשימה, תחזק את המערכות החיוניות ותחזיר את מיכאל שלנו לחיים תקינים. הוא יוכל לתפקד כמעט כאחד האדם. הניתוח עמוד להתקיים בבוסטון, ונצטרך לשעות שם כ3 חודשים עד 5. אם אני מבין אותך נכון, אמרתי לפרופסור סקוט, אתה רוצה להפוך את מיכאל לילד הביוני הראשון. המילה קונסקרוציה היא זו שגרמה לי לחשוב על סוג של רובוט אנושי. הפרופסור צחק, הוא מאוד אהב את הגדרה. כן, אמר, אני יכול להפוך את מיכאל לילד הביוני הראשון בעולם. אנחנו מסכימים, אמרנו לו. ואז אמר פרופסור סקוט את המשפט הבא, ולא ידע שזו הבשורה הרעה, שתוריד את כל תקוותינו לתמיון. הניתוח החדשני הזה יעלה לכם 280 אלף דולר, אמר. למעשה הוא יעלה הרבה יותר, אחרי שקרנות מדעיות שיחסו חלק גדול בעלויות, אבל 280 אלף דולר זה הסכום שאתם תצטרכו לשלם. סיימנו את הפגישה, מיכאל היה איתנו, עשינו את כל הדרך למלון בשתיקה. הרב חיים ולדר, אין לי 280 אלף דולר. והאמת היא שגם אין לי 1,000 דולר. אנחנו מרוששים. אני בעל חוב גדול בסכום המתקרב לזה שדורשים מאיתנו כעת. הוצאנו על מיכאל כל גרוש שלא היה לנו. עזרו לנו בעבר ועוזרים לנו גם כעת. אבל על סכום כזה אני אפילו לא מתחיל לחשוב. חזרנו לארץ, אני מביט במיכאל שעדיין נוסע בשתיקה כל יום עם המטפל הצמוד ועם האברך הצמוד, ואחר כך חוזר. אני מביט בו, והוא מביט בי, ואני מנסה לנחש מה מתחולל במוחו. מנקר לי המשפט שתמיד היה אומר, אבא ואמא, אתם הגיבורים שלי, אני יודע שתעשו הכל בשבילי. התמודדנו מול רשויות החוק שחשדו בנו, התמודדנו מול רשויות החוק שרצו להשאירו בבית חולים, התמודדנו עם רשויות החינוך, עם מגבלות, עם קשיים, נסיעות חוזרות ונשעות לחול, עם קריסות קטנות וגדולות של עצמותיו, שברנו קירות, הפכנו עולמות, היינו הגיבורים הכי גדולים בשביל הילד הזה. וכעת, בפעם הראשונה, אני יודע שלא אוכל לתת למיכאל את מה שיציל אותו. אני חושב שגם הוא מבין את זה. והשבוע מצאתי את עצמי בבית בו והוא בי, ולפתע התפרצתי בבכי קורע הלב. הוא הביט בי, ראיתי בעיניו שהוא רוצה ללטף אותי ולא יכול. הידיים שלו לא מתפקדות. ראיתי בדמעות בעיניו, והוא צייץ מבעת למכשיר ההגברה. אבא, אני יודע שעשיתם הכל. יהיה בסדר. זה הסיפור שלי. אני יודע שאתה אוהב סיפורים עם סוף טוב. לצערי שלי איננו כזה. למרות שהוא יכול להיות קצת יותר מרבע מיליון דולר מפרידים ביני לבין החלום שלי לראות את מיכאל מתפקד כאחד האדם, אבל אני צריך לחיות עם התסכול הזה כל חיי. אני מאחל לך ולמאזיניך שנה טובה ומאושרת, שנה של שמחה ובריאות איתנה, ושכל משאלותיכם יתגשמו, אמן כן יהי רצון. אבא של מיכאל. מאזינים יקרים, הסיפור הזה נכנס הישר לליבי, זה אני. אני חיים ולדר מדבר אליכם. איך שקיבלתי אותו, את המכתב, קמתי ונסעתי לישיבה של מיכאל. פגשתי את מיכאל בכיסא הגלגלים שלו, בעובד הזר שלצידו, באברך שמסייע לו, אברך שהתברר שהכרתי אותו, ביותו כנער בישיבה. דיברתי עם מיכאל מבעד לאוזניות שניתנו לי, שהתרבו אל המיקרופון, הצמוד לפיו. מיכאל ילד פיקח שמודע היטב לכל המתרחש סביבו, יודע את מצבו ומתמודד. הוא כולו נפוח, מסטרואידים, מי השם יודע מה. ראיתי את מחברת החידושים המוקלדים שלו. ראיתי את ידיו המקופלות מרוסקות לתוך עצמם, את מערכת הנשמה שצמודה לו, את התמודדותו, את גבורתו. הכל ראיתי. ואז גם להחלטה בליבי. אני הולך לעשות מה שלא עשיתי מעולם. החלטתי להתגייס בעצמי ולגייס את מאזיניי וקוריי למימון התוכנית שתשיב את מיכאל למצב סביר שיאפשר לו להיות כאחד האדם. זה אומנם 280 אלף דולר. אבל מצד שני, זה רק 280 אלף דולר. בררתי בהנהלת הרדיו מתי יתקיים יום התרמה. למעשה, התרמתי את מוקד ההתרמות לעבוד עוד שעתיים למען המטרה החשובה הזאת. אני מכריז על תרומה אישית שלי בסך 5,000 שקל, ומודיע שכל מי שיחתום הוראת קבע של 101 שקלים כפול 24 חודשים, מעבר לברכת האב ומעבר לברכת הרבנים ובראשם, הרב יעקב אלשטיין, שאיתו נפגשתי אתמול בלילה באירוע של ישיבת דרכי דוד, דיברתי איתו, והוא אמר, תביא לי את הברכות, אני אברך שהילד הזה באמת ימשיך להיות, ותבינו שאם מדובר בילד שיכול לחזור רגיל. תשמעו, מעולם לא חלמתי שאני אי פעם יהיה במקום שעוסק בדרך זו או אחרת בבקשת תרומה, אבל זהו יוצא מן הכלל שמלמד על הכלל. כל מי שסיפרתי לו על תוכניתי פקח זוג עיניים, חיים, זה לא מתאים לך, אתה לא הולך לעשות התרמה. אבל כשהם שמעו את הסיפור הם שינו את דעתם, ואני אומר לכולכם מה שאמרתי לידידיי, אני מוכן להתבזות, להיות שנור, לעשות הכל כדי לתת למיכאל את ההזדמנות שלו. יש לי דמיון, אני יכול לדמיין את מיכאל, הנער חסר האונים שראיתי מבחינה גופנית, אך עם הרוח הגבורה, קם על רגליו, הופך לנער הביוני הראשון, הכוונה כמובן לגופו, שהתנהל בצורה עתידנית, מכנית, חדשנית, בעוד נשמתו לא תושפע כהוא זה.